כל חי אונליין 93fm.co.il
Sorridos osha shuoi all was of badti beyoni
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, הדף היומי. יום רביעי, כוח בחסלף תשע"ז, מסכת בבא מציע, דף צדי ג'. אתם מאזינים לרדיו כל חיים המשדר בתדרים 92.8 ו-93 FM. זוהי תחנת הרדיו הייחודית, המביאה עליכם בסייעתא דשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי כאן, ברדיו כל חי. מגיד השיעור בנימין מילצקי. נר רביעי של חג החנוכה תפשין עין זין. בימים ההם, בזמן הזה, ימים הרבה יש לישראל שבהם זכר לניסים גדולים וישועות מרובות. אבל אין עושים ימים טובים קבועים בכל שנה ושנה אלא חנוכה ופורים בלבד. שאין יום הישועה נעשה יום טוב קבוע, אלא אם הישועה הזו פתחה בשעתה שער של רחמים, שממנו שופעת אותה ישועה בכל שנה ושנה ובכל דור ודור. באותו היום שנעשה בו הנס, אם הישועה הזו מהירה בכל דור ודור באותו היום, עושים בו יום טוב, ואם לאו, אין עושים. ודבר זה מסור לנביאים ולחכמי העיתים הגדולים לידע איזה נס שפתח שער קבוע ואיזה לא. חנוכה ופורים דומים לימים טובים הכתובים בתורה שמסוגלים להאיר באורותיהם כל השנה. כשם שפסח מאיר באור החירות, שבועות באור תורה וסוכות באור שמחה והימים הנוראים באור של מחילה וסליחה. לכן אנו אומרים בחנוכה ופורים שעשית ניסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה. כלומר, אותם הניסים המאירים לנו בימי חנוכה ופורים גם בזמן הזה. תפילת בית המדרש. יהי רצון מפניך אדוני אליי ולא אבותיי שלא ירד דבר תקלה על ידי ולא ייכשל בדבר הלכה וישמחו בחבריי ולא אומר אל תמא טהור ולא אל טהור תמא ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר. לא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם, כי אדוינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביטה נפלאות מתורתך. אני רוצה ללמוד, כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי דיאת התורה, לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. כרגלנו בסייעת הדשמי, אנחנו פותחים את שיעור דפינו היומי עם פרק השינון הסיכום והחזרה לאשר למדנו אתמול. ובסיום השיעור אתמול, שאלנו שש שאלות לשינון סיכום וחזרה, על דף צדי ב' ממסכת בבא מציע. הנה השאלות והתשובות. שאלה ראשונה, לחכמים במשנה, מה מלמדים את הפועל? התשובה, שלא יאכל יותר מדי כדי שלא ימנעו מלסוחרו. שאלה שנייה, מהי מגילת סתרים? התשובה, מהתורה אסור לכתוב הלכות מהתורה שבעל פה כדי ללמד מתוכם, אבל מותר לכתוב לעצמו כדי שלא ישכח. כתב כזה נקרא מגילת סתרים. שאלה שלישית, מהו ספק הגמרא בזכות אכילת הפירות של הפועל? התשובה, אם אכילת הפועל היא תוספת שכר על מלאכתו, או שזאת צדקה שזיקתה לו כשאר מתנות עניים. שאלה רביעית, מדוע לחולה לא זיקתה התורה פירות כלל ולנזיר זיקתה? התשובה בתוספת שאומר התורה לא זיקתה פירות לחולה משום שאינו מתאבל להם כלל מה שאין כנזיר. שאלה חמישית, לרבי עקיבא, מתי הוא גמר מלאכתו של יין לעניין מעשר? התשובה, בברייתא אחת שנינו של רבי עקיבא גמר מלאכת היין עם אישי יקפה. ורב זווית שנה בבית מדרשו של רב הושעיה שגמר מלאכת היין שיוציא את הקצף מהיין שבחבית על מנת לסותמה. שאלה אחרונה, על דף צדי ב', מדוע אינו רשאי להתנות על אכילת בניו הקטנים אפילו כשמפרנסם? התשובה, משום שמניעת אכילתם מצערתם. אלה מוריי ורבותיי התשובות לשאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה לאשר למדנו בדפינו היומי אתמול, דף צדי ב' ממסכת בבא מציע. וכעת מוריי ורבותיי, לעיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום רביעי בשבוע, כוח בכסלף תשע"ז, דלת דחנוכה תשע"ז. עיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו, לימוד דפינו היומי, דף צדי ג' ממסכת בבא מציע. את לימוד הדף אנחנו מתחילים בדף צדי ב' עמוד ב', 20 שורות לפני סוף הדף. מן המילים, תשמע, קוצץ אדם על ידי עצמו, על ידי בנו וביתו הגדולים, על ידי עבדו ושפחתו הגדולים, ועל ידי אשתו מפני שיש בהם דעת. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא הגדולה כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה בחג האורים, ונצליח. לאל בדף צדי ב' עמוד א', הסתפקה הגמרא בדין אכילת פועל, מאיזה דין זיקתה לו התורה לאכול? האם פועל שהתירה לו התורה לאכול מהפרדס של בעל הבית, האם משלו הוא אוכל? תוספת היא שהוסיפה התורה לשכר שקצץ לו בעל הבית, והרי זה חלק משכרו, או משל שמיים הוא אוכל, אין זו תוספת על שכרו, אלא מתנה שצוותה התורה את בעל הבית לתת לפועל, והרי היא כשאר מתנות עניים. הביאה הגמרא מספר ראיות לפשוט את הספק הזה ודחתה אותם. הביאה הגמרא ראיה נוספת לפשוט את הספק האם פועל אוכל משלו או משל שמיים. תשמע בו ושמע ראיה שנינו במשנה לקמן בדף צדיג עמוד א', קוצץ אדם יכול הפועל להתנות עם בעל הבית שלא יאכל בשעת עבודתו, ובתמורה יוסיף לו בעל הבית על שכרו, על ידי עצמו, כשהוא נזכר בעצמו למלאכה, או על ידי או בשביל בנו וביתו הגדולים כשהם נזכרים למלאכה, יכול אביהם להתנות שלא יוכלו, ובתמורה יוסיף להם בעל הבית על שכרם. וכן על ידי עבדו ושפחתו הגדולים, ועל ידי אשתו, מפני שיש בהן דעת להסכים לתנאי שעשה אב ולמחול על זכותם. אבל אינו קוצץ, הוא אינו רשאי להתנות כך, האבא, לא על ידי, לא בשביל בנו וביתו הקטנים כשהם נזכרים לעבודה, ולא על ידי עבדו ושפחתו הקטנים, ולא על ידי בהמתו, אינו רשאי להתנות עם בעל הבית לחסום אותה מלאכול, ובתמורה הוא יוסיף על שכרו, מפני שאין בהם דעת למחול על זכותם, ואף האב או האדון אינו יכול למחול. וטעם זה אינו שייך אלא בבניו ובעבדיו, שאם היה בהם דעת למחול על זכותם, היה מועיל לתנאי, אבל בבהמתו, הטעם שאינו יכול להתנות שלא תאכל, זה משום שהתורה גזרה שאסור לחסום אותה בשעת מלאכתה, ואפילו הייתה בהמתו עושה מלאכה בשלו, אסור לו לחוסמה. ועוד פירש הריטב"א שייתכן וכוונת המשנה לפרש את גזירת הכתוב של לא תחסום שור בדישו, שמכיוון ואין לבהמה דעת למחול על צערה, הקפידה התורה שלא לחסום אותה בשום אופן. בערת הגמרא כיצד ניתן לפשוט את הספק מן המשנה הזו. כסל כדאי, תך סבורים היינו לפרש את המשנה, במעלה להן מזונות באופן שהאב או האדון או הבעל מפרנס את בניו ועבדיו ואת אשתו, ומשום כך שכר פעולתם שייך לו. שכר פעולתה של ביתו זוכה האב מן התורה ככל מעשה ידיה שהם שלו, בן קטנה ובן נערה, כאמור במסכת כתובות דף מ"ז עמוד א', וכל שכן אדון שזוכה במעשה ידי עבדיו ושפחותיו, בין עבד עברי ובין עבד כנעני, שהרי לכך הם נמכרו. וחכמים תקנו שגם הבעל זוכה במעשה ידי אשתו כנגד מזונותיה שהוא חייב בהם, ולכן אם אינו זן אותה כגון שהוא עני ואין לו במה לזון אותה, אין מעשה ידיה שלו. ואילו במעשה ידי בנו כשהוא קטן, נחלקו הראשונים. שכן לעיל בדף י"ב עמוד א' שנינו שמציאת בן קטן שייכת לאביו מתקנת חכמים. כותב האיתור שכשם שמציאתו שייכת לאביו, כך כל מעשה ידיו. אבל הריטב"א אומר שלא אמרו כן אלא על מציאת קטן, אבל מעשה ידיו אינם שייכים לאב. אז אם כן, הבינה הגמרא עכשיו שהמשנה מדברת במעלה להם מזונות באופן שהאב או האדון או הבעל מפרנס את בניו ועבדה ואת אשתו, ולכן שכר פעולתם שייך לו. ומכיוון שכך מוכיחה הגמרא, אי אמרת בישלמה הדין הזה יהיה מובן אם תאמר שפועל משל שמיים הוא אוכל, ואין זה שכר על מלאכתו אל המתנה, משום אחי אינו קוצץ, משום כך, אין האב או האדון או הבעל רשאים להתנות על בניו ועבדיו הקטנים שלא יאכלו, כיוון שאינם זוכים בפירות עד שייכנסו לפיהם. אלא היא אמרת אם תאמר שפועל משלו הוא אוכל, ותוספת שכר הוא, קטנים נמי נקוץ להו, שיוכל להתנות גם על הקטנים שלא יאכלו, ובתמורה יוסיפו על השכר. שכשם ששכר מלאכתם שייך לאב או לאדון, כך שייכת לו גם הזכות שנתנה להם התורה לאכול, שהרי זה ניתן להם כתוספת שכר על מלאכתם. דוחה הגמרא ואומרת לעולם אפשר לומר שפועל משלו הוא אוכל. אך במאי עסקינן במשנה היא במה מדובר, באיזה אופן מדובר שהאב אינו יכול להתנות על בנו וביתו ועבדיו הקטנים? בשאין מעלה להם מזונות, שהאב או האדון או הבעל אינו מפרנס אותם, וממילא הוא אינו זוכה בשכר מלאכתם ובתוספת, ולפיכך אינו יכול למחול על אכילתם. אב שאינו מפרנס את ביתו הקטנה אינו יכול ליטול לעצמו את מעשה ידיה עד כדי מחייתה. וכן בבן קטן, לדעת הסוברים שהאב זוכה בשכרו, ולדעת רבי יוחנן לעיל בדף י"ב עמוד א', שהלכה כמותו שהסיבה שהאב זוכה, זה לפי שהוא זן אותו וחששו חכמים לאיבה מצד האב. לכן, אם אינו זן אותו, אינו זוכה בשכרו כלל. וכך סבורה כאן עכשיו הגמרא לגבי עבדו ושפחתו הכנעניים, שאם האדון אינו מפרנס אותם, אינו יכול ליטול את מעשה ידיהם לעצמו. ובמסכת גיטין דף י"ב עמוד א', יש מחלוקת הנאים בדין הזה, האם יכול אדון לומר לעבד, עשה עמי אף על פי שאיני זנחה. ובהמשך בדף צדיג עמוד א', תקשה הגמרא כיצד מיושב לפי המאן דאמר שיכול האדון לומר כך לעבד, עשה עימי, אף על פי שאיני זנחה. תמאה הגמרה עכשיו על הדחייה הזו. יחי, מדובר שאב או האדון אינו מפרנס אותם, גדולים נמי. גם על בניו העבדיו הגדולים, הוא לא יוכל להתנות שלא יוכלו ויוסיפו להם על שכרם, כי מכיוון שאינו זן אותם, אין לו זכות בשכרם. כלומר, אם המשנה מדברת באופן שאב מפרנס את בניו ובנותיו, אז מובן מדוע הוא יכול להתנות על שכרם, אף על פי שהוא אינו זוכה בו. ואף על פי שפועל אוכל משל שמיים, משום שמאחר והוא זן אותם, כשהוא מתנה מדעתם, הם מתרצים בלב שלם ומוחלים על זכותם. אבל אם מדובר במשנה באופן שאב אינו מפרנס אותם, לא מובן מדוע הוא יכול להתנות על שכרם, ואף על פי שהוא מתנה מדעתם, הם אינם מתרצים בלב שלם אלא מאונס, ואין זו מכילה. שיבה הגמרא, בניו ועבדיו הגדולים, אפילו כשאב אינו זן אותם, ידי וכמחלי. הם יודעים שהוא מתנה למחול על אכילתם, והם מתרצים ומוחלים בלב שלם. ומביאה הגמרא ברייתא ומוכיחה מתוכה שיש לפשוט את הספק מהמשנה. ועתנא רבי הושעיה, שנה רבי הושעיה בברייתא, קוצץ אדם על ידי עצמו כשהוא נזכר למלאכה, ועל ידי אשתו כשהיא נזכרת, אבל לא על ידי בהמתו משום האיסור שלא תחסום. וכן הוא קוצץ על ידי בנו וביתו הגדולים, שיש להם דעת למחול על זכותם. כאמור, מדובר שהאבא מתנה עם הבעל הבית שלא ייתן להם לאכול ויעלה את שכרם, אבל לא על ידי בנו וביתו הקטנים, לפי שאין להם דעת ואינם מוחלים. וקוצץ על ידי עבדו ושפחתו הקנעניים, בין שהם גדולים ובין שהם קטנים. הרי במשנה שנינו שאין אדם קוצץ על ידי עבדו ושפחתו הקטנים. מה אליו? בוודאי צריך לומר, הידי ואידי, הן במשנה והן בברית המדובר, באב או אדון שמעלה להם מזונות ושכר מלאכתם שייך לו. ובאק המפלגי, בדין הזה נחלקו המשנה והברייתא. דמר סבר, התנא שבברייתא סובר משלו הוא אוכל, ושייך את הזכות הזו לאדון כשכר פעולתם, לפיכך הוא יכול למחול עליה. ומר סבר, התנא במשנה סובר משל שמיים הוא אוכל, וזכות זו אינה שייכת לאדון, לפיכך אינו יכול למחול עליה. דוחה הגמרא ואומרת, לא, אין להוכיח מכאן שהמשנה סוברת משל שמיים הוא אוכל. אלא אפשר לומר דכולי עלמא, המשנה והברייתא סוברים שפועל משלו הוא אוכל. ולא קשיא, אין להקשות סתירה ביניהם, משום שכאן במשנה מדובר בשאין מעלה להם מזונות, ולכן אינו יכול למחול על אכילתם. וברייתא, הברייתא מדברת במעלה להם מזונות, לפיכך שכרם שייך לו והוא יכול למחול עליו. מבררת הגמרא מדוע בבניו ובבנותיו מחלק את הברייתא בין הגדולים לקטנים. אומרת הגמרא, במה יוקימת? באיזה אופן העמדת את הברייתא? במעלה להם מזונות, במקרה שהאדון מפרנס את עבדיו, ומכיוון שפועל אוכל משלו, אז שכרו שייך לאדון והוא יכול למחול עליו. יחי, אם כך, קטנים נמי נקוץ להו, גם כשנזכרו בנו וביתו הקטנים, יוכל האב להתנות עם בעל הבית שלא יוכלו, שהרי שכר מלאכתם שייך לו, ומדוע שנינו בברייתא שרק בעבור עבדו ושפחתו הקטנים, הוא יכול להתנות. בשיבה הגמרא, צעריו דבנו וביתו הקטנים, לא זכי לי רחמנה, את צערם של בניו הקטנים לא זיקתה התורה לאב. כלומר, אמנם שכר פעולתם של הקטנים זיקתה התורה לאב, אבל הוא אינו רשאי לגרום להם צער ולמנוע מהם לאכול מהפירות בשעה שהם עושים בהם מלאכה. ולכן, גם אם נאמר שפועל אוכל משלו ושכרו שייך לאב, הוא אינו יכול למחול על אכילת הפירות. שווה הגמרא ומקשה על דחיית הראיה מהמשנה, ושואלת, במה יוקימת למתניתין? באיזה אופן העמדת את המשנה כדי שלא נוכל להוכיח שפועל אוכל משל שמיים? במקרה שאין האדון מעלה להם מזונות. ולכן, אף אם פועל אוכל משלו, אין האב או האדון יכול להתנות על שכרם כיוון שאין לו זכות בהם. אם כך יש להקשות, הניחא למאן דאמר, הביאור הזה במשנה נכון ואפשרי לומר, רק לאותו מאן דאמר שסובר, אין הרב יכול לומר לעבד, עשה עימי ואיני זנחה. האדון לא יכול לומר לעבד, עשה עימי מלאכה, עשה עבורי מלאכה, אף על פי שאיני מפרנס אותך, ותתפרנס מן הצדקה. כי לשיטתו, שפיר מובן מדוע אין האדון יכול להתנות על עבדיו הקטנים שלא יוכלו, אף על פי שפועל אוכל משלו, כיוון שהוא אינו מפרנס אותם, ומשום כך אינו זוכה בשכרם. אלא למאן דאמר יכול הרב לומר לעבד, עשה עימי ואיני זנחה, ואף כשאיני מפרנס אותך, אני אזכה במעשה ידיך. זאת אומרת שגם כשאינו מפרנס אותו, האדון זוכה במעשה ידיו. מה יקלה מימר? כיצד תתפרש המשנה? אם נאמר, אכן, שהתנא סובר שפועל משלו הוא אוכל, מדוע אמר שאין האדון יכול למחול על אכילתם של עבדיו הקטנים? הרי זכות זו היא שלו. אלא בוודאי סובר התנא שפועל אוכל משל שמיים, ולפיכך בכל מקרה הוא אינו יכול למחול אפילו כשהוא מעלה מזונות לעבד. אלא אומרת הגמרא, הגמרא מעמידה את מחלוקת המשנה והברייתא באופן אחר, שלפי זה כולם סוברים שפועל משלו הוא אוכל. אידי ואידי, הן במשנה והן בברייתא מדובר בשאין מעלה להם מזונות. ובהפליגי, בדין הזה נחלקו התנאים. דמר סבר, התנא ששנה את הברייתא סובר שיכול הרב לומר לעבד עשה עמי ואיני זנחה. לפיכך, אף על פי שאין האדון מעלה מזונות לעבדו ושפחתו, הוא יכול להתנות עליהם שלא יאכלו מהפירות כיוון שהוא זוכה בהם. ומר סבר, התנא ששנה את המשנה סובר, אין הרב יכול לומר לעבד כך. אלא, כיוון שאינו מעלה להם מזונות, אין לו זכות בשכרם. ובכלל זה, אינו זוכה בזכות אכילת הפירות, ולפיכך אינו יכול להתנות שלא יאכלו. אבל הגמרא דוחה את הביור הזה ואומרת, ורבי יוחנן דאמר, רבי יוחנן שהוא זה שסובר שיכול הרב לומר לעבד עשה עמי ואיני זנחה, ונציין שזה מחלוקת במסכת גיטין דף י' ב' עמוד ב', ובמסכת כתובות דף מ' ג' עמוד א' מבואר, שאפילו לדעת הסובר שיכול הרב לומר לעבד עשה עמי ואיני זנחה, אין זה אלא בעבד כנעני, אבל לא בעבד עברי, כי בעבד עברי נאמר, כי טוב לא ימח. אז אם כן אומרת הגמרא, רבי יוחנן שסובר שיכול הרב לומר לעבד עשה עמי ואיני זנחה, וכי ייתכן ששוויק מתניתין ועביד כברייתא? האם הוא יניח את דברי המשנה הסוברת שאין הרב יכול לומר כך לעבד, ופוסק רבי יוחנן כדברי הברייתא? זה לא ייתכן. אלא בוודאי סבר רבי יוחנן שגם לדעת המשנה, יכול הרב לומר לעבד עשה עמי ואיני זנחה. והטעם שאינו יכול להתנות הוא, משום שפועל משל שמיים הוא אוכל, ואין האדון זוכה באכילת הפירות. ולכן מבארת הגמרא את המשנה ואת הברייתא באופן אחר, ואומרת אלא דכולי עלמא, כולם סוברים פועל משל שמיים הוא אוכל. ואפילו אם האדון או האב או הבעל מעלה להם מזונות, לא מצי קציץ. אינו יכול להתנות שלא יאכלו מהפירות, כיוון שזכות אכילתם אינם שלו. ומה היא קוצץ דאמר רבי הושעיה? מה הכוונה בדברי הברייתא ששנה רבי הושעיה שהאדון קוצץ על עבדו ושפחתו הקטנים? מזונות. ההתניה שיכול האדון להתנות היא שבעל הבית יאכיל את עבדיו הרבה מזונות לפני שיתחילו במלאכתם, כדי שלא יוכלו אחר כך לאכול מהפירות, ובתמורה לכך יוסיף לו בעל הבית על שכרו. גם על ביור הזה מקשה הגמרא. אם נפרש שכוונת הברייתא לומר שהאדון יכול להתנות עם בעל הבית שיאכיל את עבדיו הרבה מזונות לפני תחילת המלאכה, כדי שבהמשך המלאכה הם לא יוכלו לאכול ואז הבעל הבית יוסיף על שכרם, נצטרך לפרש כך גם דקוותי את הדין הדומה לו האמור בברייתא שם לגבי בהמתו, שבעליה אינו רשאי להתנות עליה את התנאי האמור בעבד, ונפרש שאסור לו להתנות עם הסוחר שיאכיל את הבהמת תבן כדי שתימנע מלאכול מהפירות אחר כך, ואז הסוחר יוסיף על שכרו של בעל הפרה. ויש להקשות מדוע אכן הוא אינו רשאי, נקוצלה, שיתנה כך, כפי ששנינו בברייתא ליל בדף צדי עמוד ב', שרשאי בעל הבית להכיל את הבהמה קש לפני הדישה, כדי שתמלא קריסה, ולא תאכל אחר כך מן הדישה, אלא מכריעה הגמרא שאכן המשנה והברייתא חולקים בגדר זכיית הפועל לאכול מהפירות. וחוזרת הגמרא ומפרשת שגם כוונת הברייתא לומר שהאדון יכול להתנות שהפועל לא יאכל כלל. ובהקא מפליגי, בדין הזה נחלקו המשנה והברייתא. דמר סבר, התנא ששנה את הברייתא סובר שפועל משלו הוא אוכל, ולכן יכול האדון להתנות על עבדו ושפחתו הקטנים שלא יאכלו, מאחר וזכות אכילתם היא שלו. ומר סבר, התנא של השנה את המשנה סובר שמשל שמיים הוא אוכל. פועל אוכל משל שמיים, ואפילו אם האדון מעלה להם מזונות, אין לו זכות באכילתם. לפיכך אינו יכול למחול עליו. וחי את החי וראי, הגענו למשנה הראשונה מתוך שתי משניות המצויות בדף צדי ג' עמוד א'. אומרת המשנה את הדברים שבעצם למדנו לעיל בדף צדי ב' עמוד ב'. קוצץ אדם על ידי עצמו, רשאי פועל להתנות עם בעל הבית שלא יאכל מהפירות, ובתמורה הוא יוסיף לו על שכרו. והמשנה מחדשת כאן שאין דין הפועל כדין הבהמה, שהחוסם את הבהמה עובר באיסור לא תחסום, אבל החוסם את הפועל אינו עובר, כפי שדרשה הגמרא לעיל בדף פ"ח עמוד ב', ממה שנאמר כנפשך. מה נפשך אם חסמת פטור? אם חסמת את עצמך, לא עברת על שום איסור, אף פועל כך. ואם מתנה כך הפועל מרצונו, מותר אפילו לכתחילה שלא להכילו. אומרת המשנה, וכן יכול האב להתנות כך על ידי בעבור בנו וביתו הגדולים שנזכרו לבעל הבית, או על ידי עבדו ושפחתו הגדולים. וכן על ידי אשתו, מפני שיש בהם דעת, וידעו מהתנאי שעשה ומחלו על זכותם. אבל אינו קוצץ האב או האדון, הוא אינו רשאי להתנות כך על ידי בנו וביתו הקטנים. עבור בנו וביתו הקטנים, ולא על ידי ולא עבור עבדו ושפחתו הקטנים, ולא על ידי ולא עבור בהמתו שאסור למונעמי לאכול משום האיסור שלא תחסום שור בדישו, מפני שאין בהם דעת ואינם יכולים למחול על זכותם. והטעם שאמרה המשנה מפני שאין בהם דעת, זה אינו אלא על בניו ועבדיו. שאילו הייתה בהם דעת והיו מוחלים על זכותם, היה מועיל על תנאי. אבל בהמתו, הטעם שאינו יכול להתנות עליה זה משום האיסור שלא תחסום. ואפילו הייתה בהמה שלו ועושה מלאכה בשלו, שמצד הזכות הממונית הוא יכול למחול על אכילתה, אסור לו למונעה מלאכול. זאת מצד האיסור שבדבר, עליו שאסרה תורה, לא תחסום שור בדישו. אומרת המשנה, סוחר את הפועלים ופירש להם ששכרם, וכדי לעשות מלאכה בנטע רווי שלו, באילן העומד בשנה הרביעית לנטיעתו, הרי אילו לא יוכלו, אין הפועלים רשאים לאכול מן הפירות, כיוון שהם אסורים באכילה מחוץ לחומת ירושלים, והתורה לא זיקתה להם לאכול מדבר איסור. ואם בעל הבית לא הודיען בשעה ששכרם שאילן נטע רווי, הוא האילן שעליו הם הולכים לעבוד ואסור לאכול ממנו, פודה ומאכילן. חייבו אותו חכמים את הבעל הבית לפדות את הפירות ולחלל את קדושתם על מעות, כדי שיוכלו הפועלים לאכול מהם, כי אם הם אינם יכולים לאכול, נראה הדבר כמקח טעות מאחר וסברו שמותרים באכילה. ושוב נציין שנטע רווי דינו כמו מעשר שני, שצריך לעלות את הפירות ולאוכלם בקדושה, בתארה, בתוך חומות ירושלים. אומרת המשנה, נתפרסו עיגוליו, נפרדו לו עיגולי דבילה, או נתפתחו חביותיו, נפתחו חביותיו לאותו בעל הבית, והוא שכר פועלים לחבר את העיגולים ולסתום את החביות, הרי אילו לא יוכלו, כיוון שנגמרה מלאכתם למעשר של אותם עיגולים ושל מה שמצוי בתוך החביות, וזה נגמר למלאכה כבר בפעם הראשונה שחיברם או סתמם, ואין פועל אוכל מדבר שנגמרה מלאכתו ללא מעשר, לכן אסור לפועלים לאכול מהדברים הללו. אבל אם לא הודיען, בשעה ששכרם שכבר היו העיגולים מחוברים והחביות סתומות ונגמרה מלאכתם, מעשר ומאכילן. חייבו חכמים את הבעל הבית לעשר את הפירות והיין כדי שיוכלו הפועלים לאכול מהם. כי אם אינם יכולים לאכול, נראה הדבר כמקח טעות, כיוון שסברו שהם רשאים לאכול. הפירוש של המשנה זה לפי הצד שפועל אוכל משל שמיים, כמסקנת הגמרא לעיל בדעת רבי יוחנן, וכך נפסק להלכה ברמב"ם הלכות שכירות פרק י"ב הלכה י"ב. אבל לפי הצד שמשלו הוא אוכל, כמבואר בגמרא לעיל בדף צד ב עמוד ב, שאם אין הפועלים אוכלים הרי זה מקח טעות ממש, לפי שלא נזכרו על דעת שלא תהיה להם הזכות לאכול. מסיים את המשנה, שומרי פירות, פועלים שנזכרו לשמור על פירות, אוכלים מהלכות מדינה מותר להם לאכול מהם, משום שכך נהגו בני המדינה, אבל לא מן התורה, אין להם בהם זכות של אכילה מן התורה, שלא זיקתה להם התורה לאכול מן הפירות הללו. ואילו תוספות ריד מפרש שהלכות מדינה כאן כוונה לתקנות חכמים שתקנו לבני המדינה להכיל את הפועלים מהפירות שהם עסוקים בהם. זוהי המשנה הראשונה שלנו בדף צד ג' עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מביאה הגמרא מחלוקת בביאור דברי הסיפה של המשנה. שנינו במשנה שומרי פירות אינם אוכלים מן התורה אלא מהלכות מדינה. אמר רב, לא שנו, לא אמרו את הדין הזה שאינם רשאים לאכול מן התורה, אלא בשומרי גנות ופרדסים שפירותיהם מחוברים עדיין לקרקע, ופועל העושה במחובר לקרקע, אם הוא שעה שעדיין לא נגמרה מלאכתו, לא זיקתה לו התורה לאכול, אלא מחמת המנהג הוא אוכל. ואת דין התורה שנינו במשנה לילד בדף פז עמוד א', ואילו אין אוכלים מן התורה, העושה במחובר לקרקע בשעה שאין גמר מלאכה, ובתלוש מן הקרקע מאחר שנגמרה מלאכתו ובדבר שאין גידולו מן הארץ. ואפילו אם הוא שמר על הפירות בשעת לקיטת הפירות, לא נחשב הדבר שהוא עושה בשעת גמר מלאכה. כיוון שלגבי הפירות שנתלשים, הרי בשעת התלישה הם שמורים על ידי הפועל שתלשם ולא על ידי השומר. ואילו לגבי הפירות שעוד לא נתלשו, הרי לא נגמרה בכלל מלאכתם עדיין. כך אומר המהר"ם. ולדעת רב, מאחר ואפילו שומר במחובר שלא בשעת גמר מלאכה אוכל מחמת המנהג, כל שכן פועל שעושה מלאכה ממש באותה שעה, כגון מנקש ועודר, ובוודאי שהוא אוכל מחמת המנהג. אבל מוסיף רב ואומר, שומרי גיטות יין שנמצא בגת, גת זה מקום דריכת הענבים, וערימות תבואה שפירות אלו כבר נתלשו מן הקרקע, אלא שעדיין לא נגמרה מלאכתן למעשר, הרי הם אוכלים מן התורה. אומרת הגמרא כסבר, רב סובר, רב שמעמיד את המשנה באופן כזה סובר, שמשמר פועל שיושב ושומר על דבר כעושה מעשה דמי. הוא נחשב כפועל העושה מלאכה בגוף הדבר. ומכיוון שפועל העושה מלאכה בפירות התלושים לפני גמר מלאכתן, רשאי לאכול מן התורה, כך גם פועל שנזכר לשמור עליהם רשאי לאכול מן התורה. ולא אמרו שאינו רשאי לאכול אלא מחמת המנהג, רק במקרה ששומר על פירות מחוברים לפני גמר מלאכתן. שבאופן זה גם העושה בהם מלאכה אינו רשאי לאכול אלא מחמת המנהג. אומרת הגמרא ושמואל אמר, שמואל חולק על דברי רב, מה ששנינו במשנה ששומרים אוכלים על כל פנים מחמת המנהג, לא שנו לא אמרו את הדין הזה אלא בשומרי גיטות וערימות שהם פירות תלושים שעדיין לא נגמרה מלאכתן, ופועל העושה בהם מעשה רשאי לאכול מן התורה. לפיכך כשאינו עושה מלאכה אלא רק יושב ושומר, הוא אוכל מהלכות מדינה. אבל שומרי גנות ופרדסים שהם פירות מחוברים שאפילו פועל העושה בהם מלאכה אינו אוכל מן התורה, אינן אוכלים לא מן התורה ולא מהלכות מדינה. נמצא שרב ושמואל נחלקו בדין שומר הבא לאכול בשני עניינים. א', העושה במחובר לקרקע שלא בשעת גמר מלאכה, גנות ופרדסים, בין אם עושה מעשה ובין אם רק יושב ומשמר, לרב הוא אוכל מלכות מדינה ולשמואל אינו אוכל כלל. ב', שומר בתלוש מן הקרקע לפני שנגמרה מלאכתו למעשר, גיטות וערימות, לרב הוא אוכל מן התורה כדין פועל העושה מעשה בתלוש, ולשמואל הוא אינו אוכל על המלכות מדינה כיוון ששומר אינו נחשב כעושה מעשה. אומרת הגמרא כסבר שמואל, שהעמיד את המשנה באופן הזה, שמשמר לאו כעושה מעשה דמי, ששומר אינו נחשב כפועל העושה מלאכה, ולא זיקתה התורה לאכול, אלא פועל העושה מלאכה ולא לשומר. אלא שבגיטות וערימות תבואה, כיוון שפועל העושה בהם מלאכה, אוכל מן התורה שהרם תלושים, ועדיין לא נגמרה מלאכתן, השומר אוכל בהם מחמת המנהג, אבל בגנות ופרדסים שאפילו פועל העושה בהם מלאכה, לא זיקתה לו התורה לאכול כיוון שמחוברים, ועדיין לא נגמרה מלאכתם, אין השומר אוכל בהם מחמת המנהג. מקשה הגמרא על דברי שמואל מברייתא, מטיב רב אחא בר אבונא. שנינו בברייתא משמר את הפרה מי ששומר על פרה אדומה משעת שחיטתה ועד הסיפת האפר שלה, שלא תיפסל בעסך הדעת, ועסך הדעת פוסל בעשיית פרה אדומה. לומדים זאת ממה שנאמר בספר במדבר פרק י' פסוק ג' ושחט אותה לפניו. דורש רב במסכת יום הדף מבית שלא ישיח דעתו משמירתה, שעסך הדעת פוסל בה. וכן בשריפת הפרה נאמר ושרף את הפרה לעיניו, דורש רב שלא ישיח ממנה דעת. באסיפת אפר הפרה נאמר ואסף איש טהור והייתה לעדת בני ישראל למשמרת שצריכה שימור שלא ישיח את דעתו. אם כן המשמר את הפרה מטמא את הבגדים שעליו כדין העוסקים בפרה אדומה בשעה הזו. כל מי שמתעסק בפרה אדומה באחד מחלקי עשייתה, נטמעו ונטמעים בגדיו בין בגדים שעליו ובין בגד או כלי שנגע בו בשעת עשייתו וצריך טבילה וערף שמש. היא אמרת אם תאמר שמשמר לאו כעושה מעשה דמי, שמי ששומר דבר אינו נחשב כעושה מעשה בגופו, המה היא מטמא בגדים? מדוע המשמר את הפרה מטמא בגדים? הרי הוא אינו עוסק בכלל, ורק העוסק ועושה מעשה בפרה מטמא את בגדיו. מתרצת הגמרא את הברייתא לשיטת שמואל, אמר רבא בר אולא, שמואל מפרש המשמר את הפרה, אכן אינו נטמא מן התורה, כיוון שאינו עושה במעשה. מה שאמרו בברייתא שהוא מטמא בגדים, זה מתקנת חכמים גזירה שמא יזיז בעבר, והתעסק בה בשעת עשייתה, שאז הוא נטמא מן התורה. מקשה הגמרא על שמואל מברייתא נוספת, מה תברב כהנא? המשמר 4 ו-5 מקשאות, פועל ששומר על 4 או 5 שדות קישויים, שכל אחת מהם שייכת לאדם אחר, הרי זה לא ימלא קריסו מאחד מהן, אסור לו לאכול כדי סובעו מאחת מהם, אלא מכל אחד ואחד אוכל לפי חשבון, מכל שדה ושדה. מקשה הגמרא, והיא אמרת אם אתה אומר כמו שמואל שהמשמר לאו כי עושה מעשה דמי, אמה יאכל, מדוע מותר לשומר הזה לאכול מהקישויים? הרי לדעת שמואל מן התורה אין השומר אוכל כלל, וגם מחמת המנהג אינו אוכל כשהוא שומר בתלוש לפני גמר מלאכה, אבל לא כאשר הוא שומר במחובר. אלא בוודאי סוברת הברייתא ששומר נחשב כעושה מעשה, ואף על פי שגם פועל שעושה מלאכה במחובר לפני גמר מלאכה אינו אוכל מן התורה, על כל פנים מחמת המנהג הוא יכול לאכול. תרצת הגמרא אמר רב שימי ברשי, שמואל מפרש את הברייתא בעקורין שנו. מדובר בשדות קישויים שנעקרו ונתלשו עם שורשיהם מן הקרקע, והשומר על התלוש מן הקרקע בשעה שלא נגמרה מלאכתו אוכל הלכות מדינה, כמו שמבואר במשנה לדעת שמואל. כי אם מדובר שהכישויים לבדם נעקרו, לא היה התנה בבריתה קורא להם מקשאות, היה קורא להם כישויים, כך מסביר רשי. תמיה הגמרה על התירוץ ושואלת וכי אפשר להעמיד את הבריתה בכישויים עקורין? ולא נגמרה מלאכתן למעשר, הרי כשנתלשו נגמרה מלאכתן בחייבים במעשר, ואפילו מחמת המנהג אין הפועל אוכל מדבר תלוש אלא לפני שנגמרה מלאכתו, כשזה עדיין פטור מן המעשר. תרץ את הגמרה, מדובר בברייתא בכישויים שלא ניטל פיקס שלהם, שלא נשר מהם הפרח הגדל בראשם, וגמר מלאכת הכישויים אינה אלא לאחר שיוסר מהם הפיקס, כפי ששנינו לעיל בדף פיחת עמוד ב', כישויים משייפקסו, לפיכך השומר אוכל בהם מחמת המנהג. ומוכיחה הגמרה מהמשנה לקמן כשיטתו של שמואל. אמר רב אשי, כבתי דה שמואל מסתברא, מסתבר לומר כדברי שמואל ששומרי גנות ופרדסים אינם אוכלים כלל, לא מן התורה ולא מהלכות מדינה. וההוכחה של רב אשי כדברי שמואל זה בשני העניינים שהוא חולק על רב, הן לגבי שהעושה במחובר שלא בשעת גמר מלאכה, בין אם הוא עושה מעשה ובין אם אינו אלא שומר, הוא לא אוכל כלל, והן לגבי שהשומר בתלוש מן הקרקע לפני שנגמרה מלאכתו למעשר, אוכל רק מחמת המנהג. דתנן אומרת הגמרא, למדנו לעיל במשנה, בדף פז עמוד ב', ואילו הם הפועלים שאוכלים מן התורה שהתורה זיקתה להם לאכול בשעת עבודתם. העושה במחובר לקרקע בשעת גמר מלאכה, בתבואה מחוברת לקרקע בשעת לקיטתה, ובתלוש או בתבואה שנתלשה מן הקרקע עד שלא נגמרה מלאכתה, וכן בדבר שגידולו מן הארץ. מדייק רב אשי מלשון המשנה שאמרה ואילו אוכלים מן התורה, ולא אמרה סתם ואילו אוכלים, מכלל אתה למד מתוך דבריה, דאיקא דלא כאכיל מן התורה אלא מהלכות מדינה, שישנם פועלים שאומנם אינם רשאים מן התורה לאכול, אבל מהלכות מדינה מותר להם. וכנראה כוונת המשנה לפועלים שאומנם עושים מלאכה במחובר לקרקע, אבל לפני גמר מלאכה, או שעושים בתלוש, אבל בשעה שכבר נגמרה מלאכתו, או שעושים בדבר שאין גידולו מן הארץ. וממשיכה הגמרא ומבארת את הראיה לדברי שמואל. אימא סייפה, בוא נראה מה כתוב בסייפה של המשנה לעיל. ואילו הפועלים שאינה נוכלין, העושה במחובר לקרקע בשעה שאין גמר מלאכה, ובתלוש מן הקרקע מאחר שנגמרה מלאכתו, ובדבר שאין גידולו מן הארץ. מבררת הגמרא מהי, מה כוונת המשנה שאמרה שפועלים אילו אינה נוכלין? היא לאימא, אם נאמר שכוונת המשנה שאין אוכלים מן התורה אלא מהלכות מדינה, היינו רישה. את הדין הזה ניתן ללמוד כבר מתוך דברי המשנה ברישה, כפי שדייקה הגמרא מקודם. אלא לאו, בוודאי כוונת המשנה בסיפה לומר שאין פועלים אילו אוכלים לא מן התורה ולא מהלכות מדינה. ומה הניעו? מי הם הפועלים שאינם רשאים לאכול לא מן התורה ולא מהלכות מדינה? הווה אומר, אותם המנויים בסיפה, שאחד מהם הוא העושה במחובר לקרקע בשעה שאין גמר מלאכה. אם כן, מסיימת הגמרא את הראיה לדברי שמואל, ואם העושה מעשה במחובר שלא בשעת גמר מלאכה אינו אוכל כלל, כל שכן שומרי גנות ופרדסות שאינם עושים מלאכה אלא רק יושבים ושומרים, שבוודאי אינם אוכלים כלל, וכדברי שמואל. ומה שמשמע מהרישה שישנם פועלים שאוכלים מהלכות מדינה, הכוונה לשומרים בתלוש לפני גמר מלאכה, שאילו עשו מלאכה היו אוכלים מן התורה, וכעת שאינם אלא יושבים ומשמרים, הם אוכלים מהלכות מדינה, כפי שהעמיד שמואל את המשנה כאן, בשומרי גיטות וערימות תבואה. וחי את החי וראה, הגענו למשנה השנייה בדף צדי ג' עמוד א'. עוברת המשנה עכשיו לפרט את דיני ארבעת השומרים האמורים בתורה. בשלוש פרשיות נאמרו דיני שומרים בתורה. בספר שמות פרק חב ב', בתחילה נאמר דין שומר חינם שאינו חייב לשלם רק אם פשע או אם שלח יד, השתמש בפיקדון. לאחר מכן נאמר דין שומר שכר שחייב בגניבה ועבידה ופטור באונס. ולאחר מכן דין שואל שחייב גם על האונס. לבסוף סתמה התורה את דינו של סוחר וכתבה, אם שכיר הוא בא בשכרו. לפיכך לקמן בדף צדי ה' עמוד ב' נחלקו חכמים מה דינו, ומשנתנו סוברת שדינו כשומר שכר. בשתי הפרשיות הראשונות, שומר חינם ושומר שכר, התורה אינה מפרשת באיזה שומר מדובר, ולקמן בדף צדי ד' עמוד ב' תבהר הגמרא כיצד למדו לומר שפרשה ראשונה נאמרה בשומר חינם, ופרשה שנייה בשומר שכר. כל שומר, אם הוא פטור מלשלם, חייב להישבע שבועת השומרים. שומר חינם נשבע שנגנבה או שנאבדה, שומר שכר וסוחר שנאנסה, ושואל שמת מחמת מלאכה. אומרת המשנה השנייה בדף צדי ג' עמוד א', ארבעה מיני שומרים הן, האמורים בתורה, שומר חינם שאינו מקבל שכר על שמירתו, והשואל מחברו דבר לשימוש ללא תשלום, נושא שכר שומר המקבל שכר בעד שמירתו, והסוחר דבר מחברו לשימוש בתשלום. אם הראה נזק או הפסד לפיקדון, חלוק הוא הדין בין השומרים. שהשומר חינם נשבע על הכל, כל המקרים האמורים בתורה, ששאר השומרים חייבים לשלם בהם, כגון אם נגנב הפיקדון או עבד, וכל שכן אם נאנס ונשבע שכך הרע ופטור, ונציין שכל שומר שנשבע שבועת השומרים כולל בשבועתו שלושה דברים, א' שלא פשע בפיקדון אלא שמר כדרך השומרים, ב' שכך הרע כפי שטען ואינו ברשותו, ג' שלא שלח בו יד קודם שהרע מאורע, אפותר אותו. כך הרמב״ם הלכות שאלה ופיקדון פרק ו' הלכה א'. וברמב״ם משמע שעיקר השבועה היא שכך הרע לו ואין הפיקדון ברשותו, שאר השבועות אינן אלא מדין גלגול שבועה, שיות וחייבו אותו שבועה מגלגלים עליו גם את שאר השבועות. אומרת המשנה, והשואל משלם את הכל בכל האופנים המוזכרים לכמן במשנה, שבורה ושבויה, מיטה וגניבה ועבידה, השואל חייב לשלם. אף על פי שהשואל משלם, חייבו חכמים להישבע בנקיטת חפץ שאין הפיקדון ברשותו, ואחר כך משלם, כיוון שחששו חכמים שמא נתן בו עיניו וחמד אותו לעצמו, כפי שלמדנו לעיל בגמרא בדף למד עמוד ב'. יש אופן שגם השואל פטור, והוא באמת המחמת מלאכה, דהיינו שעשה עם המלאכה באופן רגיל ומתה הבהמה מחמתה, כיוון שבאופן זה לא חייבה אותו התורה, שהרי לא שאל אותה כדי להעמידה בדיר אלא כדי להשתמש בה. ונושא שכר והסוחר פטורים על האונס וחייבים על גניבה ועבדה, לפיכך נשבעים ואינם משלמים על השבורה, אם הבהמה שהופקרה אצלם הוזקה באונס, ועל השבויה, או אם נשבתה בידי ליסטים, ועל המתה, או אם מתה באונס, ומשלמים את העבדה ואת הגניבה. אם נעבדה הבהמה או נגניבה, הם חייבים לשלם. ועתן הנקת שלושה אופני אונס המפורטים בתורה אצל שומר שכר, כאמור בספר שמות פרק כ"ב פסוק ט', ומת או נשבר או נשבע, אבל הוא עדין לכל אונס שרע עם הפיקדון, כפי שנוקטת המשנה לקמן בדף צדיק ג' עמוד ב', לעניין טריפה ששומר שכר פטור על האונס. זוהי המשנה שלנו, השנייה בדף צדיק ג' עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מבררת הגמרא, מן תנא ארבעה שומרים, מיהו התנא ששנה את משנתנו שישנם ארבעה שומרים? אמר רב נחמן, אמר רבא בר אבוה, רבי מאירי. לשון הגמרא, משמע שקושייה הייתה, מי הוא זה שסובר שישנם ארבעה מיני שומרים, ולכן תמאה הגמרא. אמר לי רבא לרב נחמן, מאיקה וכי, יש תנא דלית לארבעה שומרים, שסובר שאין ארבעה מיני שומרים, הרי מהפסוקים האמורים בשומרים, מוכח שיש ארבעה שומרים. משיבה הגמרא, אמר לי, ישיב רב נחמן לרבא, אחי כאמין עלך, כך הייתה כוונתי לומר. מן תנא, מי הוא התנא הסובר שסוחר דינו כנושא שכר? שכן במשנה שנינו שהסוחר והשומר שכר דינם שווה, ושניהם גם חייבים בגניבה ועבידה ופטורים על האונס. שהרי בתורה לא מפורש דינו של הסוחר, אלא לאחר שנאמר דינו של השואל, נאמר אם שכיר הוא בא בשכרו, כלומר, אם אינו שאול אל הסחור, בא בשכרו, בא החפץ לידי הסוחר בשכר שהוא נותן לבעלים של החפץ, לפיכך אינו דומה לשואל, שכל הנאה שלו וחייב באונסין, אלא הוא נחשב שומר שפטור מן האונסין, אבל עניין גניבה ועבידה לא פרשה התורה את דינו. לכן החלקו חכמים אם הוא כשומר חינם ופטור, או כשומר שכר וחייב. על כך אמרתי, אומר רב נחמן לרבה, שמי ששנה את משנת ארבעה שומרים, רבי מאירי שאמר בברייתא שסוחר דינו כשומר שכר. מקשה הגמרא, כיצד העמיד רב נחמן את המשנה הסוברת שדין הסוחר כשומר שכר כרבי מאיר, והא והרי בדעת רבי מאיר איפכא שמינלי, שמענו שהוא סובר להפך, שדין הסוחר כשומר חינם. דתניא, שנינו בברייתא, סוחר בהמה כיצד הוא משלם אם היא נגנבה או עבדה? רבי מאיר אומר, מאחר ושילם שכר על השימוש ואינו נוטל שכר על השמירה, דינו כשומר חינם ופטור. רבי יהודה אומר, הואיל והיא שואה אצלו להנאתו, דינו כשומר שכר וחייב, אף על פי שהסוחר נותן לבעלים את שכרה, שומר שכר הוא. כאילו לא נתן עליה שכר, היה דינו כשואל שחייב באונסין, וכעת שנתן את שכרה, אינו כשואל, אלא כשומר שכר. מדרץ את הגמרא, רבא בר אבוה איפכא קטני. רבא בר אבוה שנה את הברייתא להפך, סוחר כיצד משלם. רבי מאיר אומר כשומר שכר, רבי יהודה אומר כשומר חינם, ולפיכך הוא העמיד את המשנה כרבי מאיר. בקשה הגמרא, יחי, אם כך וכי ארבעה מיני שומרים יש, הלא שלושה נינו, והם שומר חינם, שואל ונושא שכר. ואילו סוחר אין לו דין בפני עצמו אלא דינו או כשומר חינם או כשומר שכר. מדרץ את הגמרא, אמר רב נחמן בר יצחק, ארבעה שומרים נאמרו בתורה ודיניהם שלושה. שלושה דינים יש להם, לפי שסוחר דינו או כשומר חינם או כשומר שכר. דנה הגמרא בגדר חיוב שמירה בשומר שכר. ההוא רעיה דאבה קראי חיבתה, היה רואה שראה בהמות בשכר. אגודה דנער פאפה, על שפת נער פאפה, סרג חדה מניו ונפלת למאיה. החליקה אחת מהבהמות ונפלה למי הנהר ומתה. והרעבד והמאירים מפרשים שנשרחו והסתפחו רגלי הבהמה אחת בחברתה. עתה לקמי דרבא, באו בעל הבהמה והרועה לפני רבא לדין, ופטרי, רבא פטר את הרועה מלשלם על הבהמה. אמר ביה רבא את העמו שכן מה יבל אלה מעבד, מה יכול היה הרועה לעשות עוד כדי להישמר שלא יערה כפי שערה. אנתר כדנת ראינשי. הרי הוא שמר כפי שרגילים הרועים לשמור ואינו חייב לשמור יותר מכך. והם הרי אינם נזרים מלהוליך בהמות על שפת הנער מחשש שמה ייפלו לתוכו. לפיכך אין זה נחשב לעבידה שהתחייב בה אלא הרי זה אונס ופטור. מקשה אביי על דינו של רבא בדף צדי ג' עמוד ב'. אמר לאביי לרבא אלא מעטה לפי דבריך ששומר שכר אינו חייב לשמור יותר מכפי שרגילים בני אדם לשמור לעצמם. אל למעטה בעידנה דאי לאינשי. אם הניח הרואה את העדר לבדו ונכנס לעיר בשעה שדרך הרואים להיכנס והראה נזק באותה שעה, הכנה מדי פטור? האם בכזה אופן גם נאמר שהשומר פטור, והרי בוודאי מוטל עליו לשומרם בכל שעה גם בשעה שסתם רועים אינם רגילים לשמור. והבאי סובר ששומר שכר חייב לשמור את הפיקדון יותר מכפי שרגילים שאר השומרים בחינם לשמור, כיוון שקיבל כסף עבור השמירה, כמבואר בדברי רב חיסדא ורבא בר אבונה לקמן. ולכן, אף על פי שדרך השומרים להוליך בהמות על שפת הנער או להעבירם ביחד על גשר, וכן דרכם להיכנס לעיר או לישון בזמנים ידועים, שומר שכר צריך להימנע מכך, ואם לא עשה כך, אף על פי שלא פשע, שהרי שמר כדרך השומרים, אם ניזוק הפיקדון באותה שעה, הוא חייב לשלם כשם שחייבתו התורה, לשלם על הוידה, אף על פי שלא נעשתה בפשיעה. אמר לה, ישיב לו רבא אין, כן, אני סובר שגם בכזה אופן, שומר שכר פטור כיוון שאינו חייב לשמור בזמן שהרועים אינם רגילים לשמור. מוסיף אביי ושואל את רבא, גנה פורטה בעידנה דגנו אינשי, אם השומר ישן מעט בשעה שבני אדם רגילים לישון, אך אינם מדי פטור, האם גם בכזה אופן נאמר ששומר שכר פטור מאחר ושמר כדרך שרגילים שאר בני אדם לשמור? הרי על שומר שכר בוודאי מוטל לשמור ולא לישון בכלל. אמר לה, ישיב לו רבא אין, כן, אני סובר שגם בכזה אופן שומר שכר פטור, כיוון שאינו חייב לשמור בזמן שבני אדם אינם רגילים לשמור על שלהם. הייתי והקשה אביי לרבא מברייתא. שנינו בברייתא אילו הם אונסין ששומר שכר פטור עליהם, כגון אם הרע לו אונס כאין שהרע לרכושו של איוב. נאמר בספר איוב פרק א' פסוק ט"ו, ותיפול שווה ותיקחם ואת הנערים יקו לפי חרב. אחת מהבשורות הקשות שהתבשר איוב בשעה שניסה אותו הקדוש ברוך הוא היה שבא שליח ואמר לו שמחנה של מלכות שווה חנה אצל בניו ולקח את בהמותיו והרג את משרתיו ונעריו שחרשו בהם. כלומר, רק אונס שאי אפשר למונעו כלל שומר שכר פטור עליו, אבל אונס שאם היה שומר שמירה יתרה היה יכול למונעו, הוא חייב. וקשה על רבא שאמר ששומר שכר פטור אפילו במקרה שיכול למנוע את הנזק על ידי שהיה שומר שמירה יתרה. אמר להישיב רבא לאביי, יתם בברייתא ההיא שמשמע ששומר שכר חייב לשמור גם באופן שבני אדם אינם רגילים לשמור. מדובר בחזן נימטה, שומרי העיר בלילה, שהם ממונים לשמור על גופם וממונם של אנשי העיר. ומשום שסומכים על השומרים הללו, לפיכך הם צריכים לשמור שמירה יתרה משאר השומרים. הייתי והקשה אביי לרבא, שנינו ברייתא, נאמר בה עד מתי עד כמה שומר שכר חייב לשמור, עד כדי שיתקיים בו מה שאמר יעקב אבינו על עצמו בזמן שראה את צון לבן, ספר בראשית פרק למד א' פסוק מם, הייתי ויום אכלני חורב וקרח בלילה. יעקב התלונן על לבן שרדף אחריו וחשדו בגניבה וטען לו, הרי שימשתי אותך באמונה כל השנים שהייתי אצלך, וכך הייתי, ביום אכלני חורב השרב, וקרח הכפור בלילה, ותידת שינתי מעיניי ומנעתי שינה מעיניי כדי לשמור על צונך. אם כן למדנו ששומר שכר חייב לשמור שמירה יתירה בכל שעה, קשה על רבא שהתיר לו לשמור כפי שרגילים שאר בני אדם. אמר לה, ישיב לו רבא, אתם נמי, גם השמירה שהזכיר יעקב אבינו בדבריו, בחזן אימטה, זו שמירה מעולה כן שמירתם של שומרי העיר בלילות, אבל סתם שומרי שכר, אינם חייבים לשמור כל כך. אמר לי, אומר לו אביי לרבא, אתו יעקב אבינו חזן מטה אבא? וכי יעקב אבינו היה שומר העיר? הרי יעקב אבינו היה שומר צונו של לבן? ואף על פי כן הוא שמר שמירה יתירה, משמע שכך הדין בכל שומר ולא רק בשומרי העיר. ותרץ רבא דאמר לי ללבן, נטרי לך נטירות היתרתה כחזן אימטה. יעקב אבינו טען ללבן, שמרתי על צונך יותר מסתם שומר שכר, ששמרתי שמירה יתירה כפי ששומרי העיר שומרים, אף על פי שאינני חייב בכך. וכך כוונת הברייתא לומר, עד כמה שומר העיר בשכר חייב לשמור, עד כדי הייתי ביום אכלני חורב וקרח בלילה. מקשה הגמרא קושיה נוספת על רבא. הייתי והקשה אביי לרבא שנינו בברייתא, רואה שהיה רואה בשכר והניח את עדרו לבדו, ובא לעיר ונכנס לעיר, אם בשעה שהיה השומר בעיר בא זאב וטרף מן העדר, ובא הריב ודרס אותם, אין אומרים אילו היה שם בוודאי היה מציל ופושע ובחייב לשלם. אלא עומדין אותו, משארים את השומר אם היה יכול להציל, אילו היה שם הוא פשע וחייב לשלם. ואם לאו, אם לא היה יכול להציל, הרי זה אונס ופטור. מבאר אביי כיצד קשה מהברייתא על רבא. מה אילו? מסתבר שמדובר כאן במקרה, דעל בעידנא דעי לאינשי, שהשומר נכנס לעיר בשעה שרגילים השומרים להיכנס, ואף על פי כן שנינו בברייתא, שאם היה יכול להציל, הוא חייב. הרי לנו שאסור לשומר שכר להיכנס לעיר בשעה שכולם נכנסים, אלא חייב לשבת ולשמור בכל שעה. מתרץ רבא לא. לא מדובר כאן במקרה שהשומר נכנס בשעה שהדרך להיכנס, אלא מדובר דעל בעידנא דלא אי לאינשי, הוא נכנס בשעה שהשומרים אינם רגילים להשאיר את העדר ולהיכנס, לפיכך הוא פושע וחייב לשלם. מקשה אביי יחי אם כך, שהשומר נכנס לעיר בשעה שהשומרים אינם רגילים להיכנס, עמי פטור. מדוע אם אינו יכול להציל הוא אנוס ופטור עלו, כל שומר שתחילתו הייתה בפשיעה וסופו באונס, חייב לשלם על האונס. ושומר זה הרי פשע בתחילה כשהשאיר את העדר ונכנס לעיר בשעה שאין השומרים רגילים להיכנס ולא שמר, מפני שער מזיקים שהיה יכול להציל מהם. לפיכך, אף על פי שהרה לבסוף אונס ולא היה יכול להציל, הוא צריך להתחייב לשלם. כלומר, בשלמה לדעת הבאי שהעמיד את הברייתא בשומר שנכנס בשעה שהרגילות להיכנס, מובן מדוע הוא פטור כשאינו יכול להציל. כיוון, שאף בתחילה לא פשע בפיקדון, שהרי שמרו כדרך שרגילים השומרים לשמור, אלא שלא שמרו כפי ששומר שכר חייב לשמור. אם כן, תחילתו הוא כאין גניבה ועבידה, וסופו באונס ופטור. אבל לרבא שפרש שהשומר נכנס בשעה שאין הרגילות להיכנס ופשע בכך, נמצא שתחילתו בפשיעה, ואם כן יש לחייבו, אפילו אם הרה לבסוף אונס. כך מסבירים התוספות בדיבור המתחיל יחי את שאלת הגמרא. חוזרים אל הגמרא ואל תירוץ רבא. מתרץ רבא שמדובר במקרה דשמע השומר קל אריה, ועל, שמע כל אריה וברח לעיר מהימתו. שאף על פי שנכנס בשעה שאין דרך השומרים להיכנס, הרי הוא אנוס ופטור. והריטב"א מוסיף שמטבעו ירא האדם מכל האריה, כנאמר בספר עמוס, אריה שאג מי לא יירא וחושש על נפשו להתמהמה, כדי להכניס גם את העדר. בקשה הגמרא יחי, אם אכן מדובר שהשומר ברח מהימת האריה, מדוע עומדין אותו, ואם יכול להציל הוא חייב, הרי... מה אבל אלה מעבד, מה היה לו לעשות לאחר שהתיירה ולא שמח על גבורתו, ואם כן, אנוסו. לדעת הבאי שהעמיד בשומר שנכנס לעיר לצרכה ולא ברח מפחד האריה, מובן מדוע יש לחייבו עם המדוע שיכול להציל. כי אם הוא גיבור ויכול להציל, אינו יכול לומר שאם היה רואה את האריה, היה בורח מאימתו. כי כיוון שהוא גיבור, מסתם לא היה בורח, אבל לרבא שהעמיד בשומר שנכנס לעיר מפחד שהגעת הארי שהוא אנוס, אם כן... אפילו אם המדוע שיכול להציל, אין לחייבו, כיוון שסוף סוף חשש מהארי, והיה אנוס, והרי הוא כמי שאינו יכול להציל, ויכול לטעון, שאף על פי שהוא גיבור, התיירה מהארי, ואפילו היה נשאר שם, לא היה מציל, אלא היה בורח. תרץ את הגמרא, אין בזה אונס. כיוון שהיה לו לשומר להתגבר על פחדו, ולקדם ולבוא לקראת האריה בעועים אחרים ובמקלות, ולהבריחו. ועומדים אותו, הכוונה, שמשארים אם היה יכול למצוא רועים ומקלות כדי להבריח את הארי, אז הוא חייב, ואם לאו, הוא פטור. מוסיפה הגמרא להקשות יחי, אם כך שאין השומר חייב אלא משום שהיה צריך לקדם ברועים ובמקלות ולא קידם? מה העירייה שומר שכר? מדוע לא חייבה הברייתא? אלא בשומר שכר ואילו שומר חינם פטור. הרי אפילו שומר חינם נמי, אם יכול להציל על ידי רועים ומקלות ולא עשה כן, הוא חייב. דאמר הוא דאמר, הרי רבא הוא זה שאמר ששומר חינם שהיה לו לקדם ברועים ובמקלות ולא קידם, הוא פושע וחייב. תרץ את הגמרא מה שאמר רבא ששומר חינם חייב לקדם ברועים ומקלות? אין זה אלא כאשר הם מצויים לו בחינם. ולכן אם לא הביאם הוא פושע וחייב. אבל אם אינו יכול להביאם אלא בשכר הוא פטור. ואילו שומר שכר, אפילו אם אינו יכול להביא אלא בשכר, הוא חייב לזכור אותם. והגמרא מעמידה את הברייתא כאן באופן שהשומר לא יכול לקדם אלא בשכר, ולפיכך שומר חינם פטור ושומר שכר חייב. מברר את הגמרא ועד כמה חייב שומר שכר להוציא מעות כדי להביא רועים ומקלות ולהציל את העדר. משיבה הגמרא עד כדי דמיהן, עד שיעור שוויין של הבהמות, אבל אינו צריך להוציא יותר מכך. סברה הגמרא שהשומר חייב לשלם את ההוצאות הללו מממונו, לפיכך היא מקשה, ואיכן מצינו בשומר שכר שחייב באונסין, כלומר מאחר ואין השומר יכול להציל, אלא אם כן ייתן שכר עבור רועים ומקלות, הרי זה אונס, אלא שיכול לסלקו בממון, ואיכן מצאנו ששומר שכר חייב על האונס. מתרץ את הגמרא דהדר שקיל דמיין מבעל הבית. השומר חוזר על הבעלים וגובה מהם את השכר שנתן לרועים ומקלות, ומכיוון שאינו מפסיד את משלו, לכך הוא חייב לתרוח ולחזר אחר רועים ומקלות כדי להציל את העדר. שואלים הראשונים מדוע חוזר השומר ונותן מבעל הבית את השכר ששילם לרועים, הרי הוא נחשב כמבריח הרים מנכסי חברו שחברו פטור מלשלם לו את הוצאותיו. כאמור במסכת בבא קמא דף נ"ח עמוד א', ולישנא קמא שם, אפילו יש הפסד למבריח פטור חברו מלשלם כיוון שעשה כן מדעתו. תרצים התוספות לאל בדף למד א' עמוד ב', דיבור המתחיל עם יש, שמבריח הרי שאינו נוטל שכר, היינו כאשר אין הדבר ברור שיירה הפסד לולא הצלתו. וכגון שהרי רחוק ולא ידוע אם יבוא לכאן ואינו מצילו, אלא מהדאגה והפחד שמה יבוא. אבל אם ברור שיירה הפסד או אם יציל מפי הארי, בוודאי הוא נוטל את הוצאותיו. מקשה הגמרא אמר לרב פאפה לאבאי, אי אחים כך שבעל הבית חוזר ומשלם את כל ההוצאות עד כדי דמיהם, מהי ההני למינה? איזה תועלת יש לנו מכך שהשומר יזכור רועים כדי להציל את בהמותיו? הרי באותו הכסף הוא יכול לקנות בהמות אחרות כמו אלו שיובדו. מתרצת הגמרא נפקא מינה לחושרא דחיבתא. יש לבעל הבית תועלת בהצלת הבהמות הללו אפילו עד כדי שוויים, כיוון שהוא כבר מכיר אותם והן מורגלות בביתו. הנמי לתיכא יתרתא, שלא יצטרך לחזור ולקנות בהמות אחרות, לפיכך הוא מעדיף להציל את אלו. כותב הראב"ד, שומר שכר שיכול לקדם ברועים ובמקלות בשכר ולא קידם, אינו משלם את כל הבהמה, אלא מנקים לו ממנה את השכר שהיה צריך לשלם לרועים והמקלות כדי להציל. עכשיו מביאה הגמרא שיטה חולקת על רבא. רב חיסדא ורבא בר אבונא לא סבירא להו הדה רבא. הם אינם סוברים כרבא שאמר לאל ששומר שכר ששמר כדרך השומרים הוא אנוס ופטור. דאמרי, כיוון שהם טוענים שיכול בעל הבית לומר לשומר, לאח יאו ולך אגרא לנטורא לנטורתא יתרתא. לכך נתתי לך שכר על שמירתך, כדי שתשמור לי שמירה מעולה ולא כפי ששומרי חינם שומרים. לפיכך, שומר שכר שראה בהמות על שפת הנער והחליקה אחת מהן לתוכו ומתה, אף על פי שדרך השומרים לראות בהמות על שפת הנער, הוא היה צריך להימנע מכך ואין זה אונס וחייב לשלם. וכן אם נכנס בשעה שדרך השומרים להיכנס, או שהתנמנם מעט בשעה שהם רגילים להתנמנם, ונאנסה בהמה באותה שעה, אף על פי שאינו פושע בכך שלא שמר שמירה מעולה, הוא אינו אנוס וחייב לשלם כפי שהוא חייב על גניבה ועבידה. מביאה הגמרא מעשה שנפסקה בו ההלכה כרב חיסדא ורבא בר אבונא. ברעדא סיבולא, ברעדא שהיה סבל, אבקא מעבר חיבתא אגמלא דנרש, העביר בהמות בשכר על הגשר של העיר נרש, דחפה חדה לחברתה, דחפה אחת מהם את חברתה, ושדיתה במאיה והפילה אותה למי הנהר ומתה. עתה לקמי דה רב פאפה, באו לפני רב פאפה לדין, וחייבי חייב רב פאפה את ברעדה לשלם על הבהמה. אמר לי, ברעדה לרב פאפה, מה יבל אלי מעבד, מה יכולתי לעשות כדי להימנע שלא ידחפו הבהמות אחת את השנייה? הרי אני אנוס ופטור. אמר לי, השיב לו רב פאפה, היא באה אלך לעבור אחד אחד, היית צריך להעביר כל בהמה ובהמה לחוד. מאחר ולא עשית כך, אתה חייב לשלם. אמר לי, שאלו, ברעדה, ידת בי, בבר אחתך וכי אתה מכיר, בבן אחותך, כלומר באחד מבני עמך, דמצי למעבר חד אחד, שדרכו להעביר כל בהמה בפני עצמה? מכיוון שאין דרך הרועים להעבירם כך, גם אני איני חייב לעשות דבר שאינה רגילות לעשותו. אמר לי, השיב לו רב פאפה, כבר צבחו כמה ידי כמח ולא יקד אשגח בהו, כבר צבחו הרועים שקדמו לך וטענו להיפטר במקרה כזה, ולא השגיחו על דבריהם, כיוון ששומר שנטל שכר על שמירתו חייב בשמירה מעולה יותר מכל שומר, ולכן היית צריך להעביר את הבהמות על גבי הגשר, כל אחת לחוד. מביאה הגמרא דין נוסף ששומר שכר חייב לתרוח בו יותר משומר חינם. אייבו אפקיד קיטנה בירוניה, אייבו אפקיד פשטן אצל רוניה, ושומר חינם היה. אזל שבו, בא שבו, שהיה בזמנם גנב, שם תימיני וגזל את הפשטן מרוניה. לסוף הוכר הגנב, לאחר זמן נודע מי הוא הגנב, אפשר היה לטובעו בדין ולהוציא ממנו את הגניבה. עתה הגיעו אייבו ורוניה לקמי דרב נחמן, לפני רב נחמן לדין תורה, וכי ויחייב רב נחמן את רוניה לשלם על הפשטן. כי כיוון שהוכר הגנב ואפשר להוציא מידו, לא יפסיד רוניה כשישלם לאייבו, שהרי הוא יקבל את הכל בחזרה מהגנב. ואף על פי שיש כאן תרחה להעמיד את הגנב בדין ולהוציאה מידו, תרחה זו מוטלת על השומר. שואלת הגמרא לאמא, האם נאמר שרב נחמן שסבר שגם שומר חינם חייב לתרוח ולהוציא את הגניבה מהגנב, פליגה חולק על רבונה בר אבין שאמר ששומר חינם אינו חייב לעמוד בדין עם הגנב אלא נשבע ונפטר? ושלח רבונה בר אבין לתלמידי בית המדרש, נגנבה באונס פיקדון שנגנב מהשומר באונס, שבא ליסטים מזוין ונטלו, ואחר כך הוכר הגנב ויש אפשרות להעמידו בדין ולהוציאה מידו את הגניבה. אם שומר חינם הוא כך דינו, שאם רצה הוא נשבע שהפיקדון נגנב ממנו ונפטר והבעלים ייפרעו מן הגנב, ואם רצה עושה עמו עם הבעלים דין פיראון, כלומר הוא יכול לשלם להם וילך אחר כך וייפרע מן הגנב. ובאופן זה נוטל השומר את הכפל לעצמו. אבל אם שומר שכר הוא, אף על פי ששומר שכר פטור באונס, כיוון שהוכר הגנב ואין השומר מפסיד כלום כשמשלם, הרי הוא עושה עמו עם הבעלים דין, פיראון, היינו שהוא משלם לבעלים את הפיקדון, ואינו נשבע, אינו יכול להישבע ולהיפטר, ואחר כך שב ונפרע מן הגנב. מבואר, שלדעת רבון הברבין, שומר חינם אינו צריך לעמוד בדין עם הגנב, אלא נשבע ונפטר, והבעלים מוציאים מהגנב. רק בשומר שכר אמרו, שהוא חייב לשלם ולעמוד בעצמו לדין עם הגנב, ונמצא, שרב נחמן שחייב את רוניה, שהיה שומר חינם, לשלם, ולשוב לעמוד בעצמו לדין עם הגנב, חולק על רבון הברבין. משיבה הגמרא, אמר רבה, אתם במקרה שהראה עם רוניה, גברי דה פרמוסקה אבו קיימה. אנשי השלטון היו מצויים שם באותה שעה, דירה מקלה, אבל אתו מצלילי. אם רוניה היה מרים את קולו וקורא להם לעזור לו, היו באים ומצילים אותו, וכיוון שלא עשה כך, הוא פושע וחייב. אומר תוספות בדיבור המתחיל דירה מקלה, שלפי דברי רבה הטעם שחייב רב נחמן את רוניה, זה לא משום שהוא קר הגנב, אלא כיוון שרוניה פשע כשיכל לקרוא לעזרה ולא קרה, לפיכך הוא חייב גם באופן שלא הוא קר הגנב, וכפי שאמר רבה לאל, ששומר חינם שיכול לקדם ברועים ומקלות ולא קידם, חייב. אלא כיוון שהגמרא הוסיפה שבאותו מעשה הוא קר הגנב, סברו התלמידים שמשום כך, חייבו רב נחמן לשלם. וכעת הגענו למשנה בדף צדיק ג' עמוד ב'. לאחר שלמדנו במשנה הקודמת ששומר שכר וסוחר פטורים על האונס, באה המשנה לבאר מה נחשב אונס ומה לא. אומרת המשנה, זאב אחד שנכנס לעדר וטרף, אינו אונס כיוון שיכול השומר לעמוד נגדו, ואם היה שומר שכר או סוחר, חייב לשלם. אמנם זה לא אונס, אבל גם אין כאן פשיעה, ולכן רק שומר שכר או סוחר חייבים לשלם, כשם שהם חייבים על גניבה ועבידה. אבל שומר חינם, אם ניסה לסלקם ולא עלתה בידו, פטור. אם לא ניסה לסלקם כלל, הרי זו פשיעה גמורה, ואפילו שומר חינם יהיה חייב. כך אומר תלמיד הרשב"א. אבל אומרת המשנה, אם נכנסו שני זאבים וטרפו, הרי זה אונס, שאין השומר יכול להתגבר עליהם ופטור. רבי יהודה חולק ואומר, בשעת משלחת זאבים, כשהזאבים מתפרצים ונכנסים ליישוב, רש"י מפרש משלחת מלשון שילוח, שהשם יתברך בגזירת מלך מן השמיים, גירה והסית אותם להיכנס ליישוב, ואז הם עזים ביותר, ואף אם היה רק זאב אחד שטרף, הרי זה אונס. אומרת המשנה, שני כלבים שנכנסו לעדר וטרפו ממנו, אינו אונס, שאינם עזים כל כך ויכול השומר לעמוד נגדם. ידוע אבבלי חולק ואומר משום רבי מאיר, אם באו הכלבים מרוח אחת מצד אחד אינו אונס, אבל אם באו משתי רוחות, משני צדדים, הרי זה אונס שאין השומר יכול לעמוד נגדם. ורבינו יונתן מלוניל מבאר, שכאשר הם באים מרוח אחת, הרי זה סימן שמפחדים כל כך עד שאינם רוצים להיפרד זה מזה, ואם כן בוודאי יכול השומר להבריח אותם, אבל אם הם באים משני צדדים זה סימן שהם כל כך חזים, עד שאינם חוששים להיפרד וניכר וגלוי שלא יוכל להצילם ולעשות מלחמה מלפניו ומאחוריו. אומרת המשנה, ליסטים שודד אפילו יחידי, הרי זה אונס שאין השומר חייב לסכן את עצמו ולעמוד נגדו. הארי, הדו והנמר והברדלס, במסכת בבא קמא דף ט"ז עמוד א' אמרו שברדלס זה אמין הנקרא אפה או אפה, והוא הצבוע, ונקרא צבוע על שם הגוונים בהם הוא צבוע. ורש"י כותב כאן שזו חיה טורפת הדומה לחולדה. אם כן, הארי, הדו והנמר והברדלס והנחש, הרי אילו אונס כיוון שהשומר אינו יכול נגדם, לפי שכוחם מרובה וארסם, הערס שלהם מסוכן. אם מתי אמרו שאם באו ליסטים או חיות הללו, הרי זה אונס, בזמן שבאו מעליהם למקום עירי הבהמות. אבל אם הוליכם השומר סמוך ליער למקום שבו נמצאים גדודי חיה וליסטים, אינו אונס על הפשיעה וחייב לשלם. מתה הבהמה כדרכה, הרי זה אונס ופטור השומר. אבל אם סיגפה השומר שהרעיבה או שהעמיד אותה בימי הקיץ בחמה ובימי החורף בצינה ומתה, אינו אונס וחייב לשלם. עלתה לראשי צוקין, תקפה הבהמה בכוח ועלתה לראשי ערים גבוהים ותלולים ונפלה משם ומתה, הרי זה אונס. אבל אם העלה אותה השומר בעצמו לראשי הצוקין ונפלה ומתה, אינו אונס וחייב לשלם. זוהי המשנה שלנו בדף צדיק ג' עמוד ב'. חל אנו חותמים בסייעתא דשמיא הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום, עם שש שאלות לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו בדף צדיק ג'. שאלה ראשונה, אם יכול אדם להתנות על זכות אכילת בנו וביתו? שאלה שנייה, אם יש זכות אכילת פירות לשומר גינות ופרדסים? שאלה שלישית, כדין איזה שומר דינו של הסוחר? שאלה רביעית, באילו שומרים עודי רבא לאביי שחייבים לשמור שמירה מעולה? שאלה חמישית, מה הפירוש זמן משלחת זאבים, על פי פירושו של רש"י? השאלה האחרונה, על דף צדיק ג', מה החידוש בדברי המשנה שרועה שסיגף את הבהמה ומתה, חייב? עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום, יום רביעי, כוח בכסלו תשע"ז, כ"ח בכסלו תשע"ז. סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא הגדולה דף צדיק ג' ממסכת בבא מציעא. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר, יום חמישי, ה' דחנוכה תשע"ז, חפתת בחסלף תפשיניים זין, ערב ראש חודש תיבט, הבא עלינו ועל כל בית ישראל לטובה ולברכה, ונלמד דף צדי דלת ממסכת בבא מציעא. אני קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו חנוכה שמח, מלא אורה ותורה, מלא ניסים ונפלאות, בשורות טובות, רפואות ישועות ונחמות, שפע ברכה והצלחה, אורה, תורה ושמחה וכל מילי דמיטב, מנותן התורה. חלכם לא ראית אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
כן.